צהריים טובים. אני מנצל את המסגרת הזו, שזו פעם שנייה שאני כבר מרצה בה, לדבר על הלכה מודרנית, נקרא לזה, כן? סוגיות הלכתיות שהן מאוד הן רלוונטיות, הן מחודשות. דיברתי בפעם שעברה על הנושא של חשמל ומכוניות אוטונומיות, זה היה לפני שלושה חודשים בערך. אז היום אני רוצה לדבר על נושא שאפילו קשור איכשהו בפרשת השבוע, ולדבר על הנושא של פונדקאות. בכלל הנושא של פריון, השיטות החדשות, הבעיות ההלכתיות שזה מעורר, וכמו שאמרתי, יש לזה הרבה מאוד השלכות. אז מעבר לעובדה שכמובן יש בזה הרבה מאוד ברכה, יש בזה פתרון להרבה מאוד זוגות שאלמלא האפשרויות החדשות, בעיקר הנושא של הפריה חוץ גופית שמאפשרת לבצע את ההפריה, שמאפשרת לבצע את ההפריה, כמובן מה שאנחנו קוראים תינוקות מבחנה, אבל הטכנולוגיה הזו, מעבר לזה שהיא כמובן פותרת הרבה מאוד בעיות, שאלמלא האפשרות הזו הרבה זוגות היה נגזר עליהם עקרות, שזה כמובן הדבר החיובי ביותר, וזה גם סיבה שמבחינה הלכתית, למרות שבכל הנושאים האלה, כמו שדיברנו גם בכל הנושאים הטכנולוגיים החדשים, יש בעיות הלכתיות. מי שרוצה יכול למצוא בעיה הלכתית. אבל כנגד הבעיה הלכתית, יש יתרון וצורך כל כך גדול בטכנולוגיות האלה, כמו למשל לפתור בעיות של נשים שלא יכולות ללדת, זוגות שרוצים ילדים, שכמו שאנחנו מכירים, התחלנו את ספר בראשית, ואפשר להגיד שספר בראשית, חלק גדול ממנו קשור לעניין של פוריות. כל הנושא של שרה בהגר, שהיא למעשה הפונדקאית הראשונה שאנחנו מכירים, בהקשר ההוא כמובן, ואחר כך רבקה, ואחר כך רחל ולאה, הכל מסתובב מסביב לבעיות הפוריות. אז אנחנו רואים שזו בעיה מאוד מאוד משמעותית, ולכן גם כשיש בעיות הלכתיות, אנחנו רואים שהפוסקים מאוד מנסים כמובן להקל. כי כמו שאנחנו אומרים תמיד, מי שמחמיר בדבר אחד, מקל בדבר האחר. מי שמחמיר ואומר לא נעשה את זה כי יש פה בעיה הלכתית זו וזו, אז הוא מאוד מקל בחוסר התייחסות לקשיים של הזוגות שרוצים ילדים, ולכן כמובן שפוסקי ישראל משתדלים לעזור ולהקל, וזה גם יבוא לידי ביטוי בדברים שנעסוק בהם. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו שלא קשור כל כך, הוא קצת קשור לנושאים הלכתיים, אבל ההשלכות הן לא רק רפואיות. כלומר, הקרות, או הייתי מזכיר עוד דבר, היכולת להקטין את המומים הגנטיים בעובר, כן? אם אפשר לעשות הפריה חוץ גופית, אפשר לבחור את תאי זרע, את הביציות, שאין בהם פגם גנטי, נגיד מקרה שיש הורים שהם נשאים למחלה גנטית, אז זה גם כן יתרון רפואי מאוד מאוד גדול, שאנחנו יכולים לבחור ולברור את תאי זרע ותאי הביצית שיצרו עובר בריא. אבל יש נושא נוסף, והוא יש לו הרבה מאוד השלכות, שהייתי רואה אותם יותר לא כל כך בצד ההלכתי, אבל יותר בצד הגישה שלנו בוא נאמר הוויכוח המאוד גדול שקיים היום בכלל, לא רק בישראל, בכל העולם, כל הנושא של הפרוגרסיביות, כל הנושא של המשפחה החדשה, היכולת להקים משפחות של חד מיניות, כל הדבר הזה אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, אנחנו אנשים פה כולנו צעירים, אבל בכל זאת קצת זוכרים ש לפני 30-40 שנה לא עסקו בזה כל כך הרבה, כאילו לא היה התייחסות כל כך גדולה לעניין, וזה לא שהדברים האלה צצו רק עכשיו, אם התורה התייחסה אליהם, תמיד היו הנושא הזה של נושאים של חד מיניות, בלי קשר כרגע להתייחסות האישית שלנו לכל אחד לעניין הזה, הדבר הזה היה תמיד קיים. אבל בכל זאת יש תחושה הדבר הזה כאילו משתלט על החיים שלנו, או תופס חלק מאוד משמעותי בכל מיני דיונים. כן, כל המושג הזה של משפחה חדשה, שהיכולת ליצור משפחות שונות, מאיפה זה הגיע? למה הדבר הזה לא עלה לפני 50 שנה? והסיבה היא מאוד פשוטה. לא היה אפשרויות. כלומר, הים היה עם נטיות חד מיניות. אוקיי. מה האפשרויות היו לו? כלומר, זה לא תפס מקום, כי הדבר הכי חשוב לכולם, גם לאנשים שיש להם נטיות חד מיניות, להקים משפחה. משפחה זה הדבר הכי הכי בסיסי. פרשת נוח, מה אנחנו רואים, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מכניס משפחה, מבין שאתה לא יכול רק מנוח להקים את העולם, אתה חייב גרעין משפחתי, אז כולם נכנסים לתוך הסיפור. משפחה זה האנושות, האנושות בנויה על המשפחה. והדבר הזה פעם היה מחייב כמובן מה? זכר ונקבה, זה היה הדבר הכי פשוט. אם היו אנשים שהיו חד מינים, נשים או גברים, אז בסדר, הנטייה הייתה קיימת, הם היו איכשהו צריכים להתמודד עם זה, אבל ברור דבר אחד, משפחה הם לא יכלו להקים. כלומר, גם אם גבר היה הולך וחי עם גבר, אוקיי, אז הוא חי איתו, אבל הוא לא יכול להביא ילדים, אין המשכיות לדבר הזה. ולכן הוא היה, בוא נאמר, זה לא היה תופס נפח כל כך גדול, כי אם אין המשכיות, אז התופעה הזו לא תתפוס דבר מרכזי. אבל ברגע שיש לנו אפשרות לתהליכים של הפריה חוץ גופית, של אם פונדקאית, של תרומת זרע, של תרומת ביצית, כל הדברים האלה שלמעשה מסתובבים מסביב לאותו דבר, פתאום הכל נפתח, כל האפשרויות.
זה עוזר לזוגות חד מיניים.
מה פירוש? נגיד זוג גברים.
גבר וגבר שמביא תינוק.
לא, כן. לא, אבל נגיד, אז אחד... צודק, אבל לפחות אחד מהם הוא אבא. בסדר? תראה, זה משנה את זה.
זה גם מהות,
כל מהות,
זה בעיון
לבסת אחד. מורדי, אני לא כרגע מביע דעה אם זה חיובי או שלילי. אני רק מנסה להסביר למה כשאנחנו היינו בני 30, לא כל היום התעסקו עם הדבר הזה. והיום אתה מרגיש שזה דבר מאוד, הפרוגרסיביות, היכולת לעשות את זה, אני מנסה פשוט להסביר, פתאום נפתח הפתח. פתאום יבואו זוג אנשים, זוג חד מיני, ובא ואומר, מגיע לי זכויות, מגיע לי שהמדינה תשתתף אולי בתשלומים לאם הפונדקאית, אני לא יכול להביא ילדים אחרת. למה רק לזוגות סטרייטים נקרא לזה מגיע תמיכה? למה לא לי? עכשיו בואו נסתכל לא במושגים הלכתיים. סתם, שוויון, ליברליות, לכאורה למה לא? כאילו, יש קייס לסיפור הזה, אבל הקייס הזה יכול להתחיל בתנאי שיש טכנולוגיה שמאפשרת את זה. מה שלא היה פעם. לכן אני חושב שהתופעה הזו היא הרבה מעבר לפתרון הרפואי של הקרות או של פתרון של בעיות גנטיות של הילדים. גם צריך לשים לב לדבר הזה. אבל אנחנו פה, אני רוצה לדון יותר בנושאים ההלכתיים, רק להציג את העניין הזה, ובואו נדבר באמת על הנושאים ההלכתיים שקשורים בדבר הזה. אז כשאנחנו מדברים על פונדקאות, שזה הנושא שמתוך, אפשר לדבר על תרומת זרע, אפשר לדבר על תרומת ביצית, אבל בסך הכל כל הדברים האלה נמצאים ביחד. כלומר, הבעיות ההלכתיות נמצאות בין אם זה בפונדקאות, בין אם זה תרומת ביצית, ולכן זה לא משנה. העקרונות הם קשורים לכל הסוגים של הפריות חוץ גופיות. אז בואו נדבר באמת על הנושא של פונדקאות, וכמו שאמרתי, פעם היה פונדקאות. אבל מה היה פעם? אם שרה רצתה שיהיה לה בן, שיהיה קשור איכשהו אליה, לקחה את הגר, ובאיזשהו מקום זו הייתה הפונדקאות. היא הייתה נקראת, אף אחד לא ישלה את עצמו שרה, היא לא האימא בשום מצב של התינוק, של ישמעאל. אבל במסגרת העובדה שהיא שפחה שלה, ואולי אז יש לנו איזשהו פונדקאות, אבל ברור לכולם שהילד ישמעאל שייך כולו להגר. הן מבחינת הלידה, הן מבחינה גנטית, וזה רק היה איזשהו יכולת ליצור איזושהי בעלות על הבן, שהוא כאילו הבן של השפחה. אבל מה קרה בעצם מבחינה הלכתית במקרה שלנו? כל עוד לא הייתה אפשרות לבצע את ההפרדה בין ההיריון או בין הביצית לבין שלב ההיריון, אז אישה אחת הייתה גלה גם את הביצית, גם ההפריה, גם ההיריון, גם הלידה, כל השלבים האלה שיוצרים את התינוק, היו כולם אצל אישה אחת. לא היה שייך מבחינה מעשית, אפשר לעשות חקירה בישיבות, מה קובע את האימהות של האימא. אוקיי, זה יפה לחשוב ולדון בזה בשיעור כללי של ראש הישיבה, אבל לא היה זה שום מעשי. כלומר, בסדר, מה זה משנה? האימא זה אותה אימא, כי היא גם בעלת הביצית, גם... טוב. מה יצרה הטכנולוגיה? היא לוקחת מציאות ובעצם יוצרת מציאות חדשה. היא מפרידה את המושג של אימהות, ואנחנו מגיעים באמת לשאול את השאלה, מה קובע את האימהות? מי האימא? כלומר, אני יכול היום להפריד את המושג של, את היצירה של העובר למספר שלבים. ומספר נשים, הן יכולות להיות שותפות בדבר הזה. בואו נדבר על מקרה של שלוש נשים. יש אחת שהיא, נגיד, אישה, אחת תורמת ביצית. אוקיי, בואו נעשה את זה פשוט. בואו נדבר על המקרה הקלאסי. זוג, לא יכולה, אישה לא יכולה ללדת, מכל מיני סיבות, אבל הביציות שלה בסדר גמור. אלא מה? היא מפילה. מפילה כל הזמן, אני לא נכנס, אני לא רופא, אני לא מתחיל לנתח פה את המקרים, לא מצליחה ללדת. אנחנו מכירים, כולנו מכירים סיפורים של נשים שמפילות ומפילות, הריון הן לא מצליחות להחזיק. ואז, מה הפתרון? הפריה חוץ גופית. הזרע הוא של האבא, הביצית של האמא, בנקודה הזו לגמרי ההורים הם נותנים את כל החומר הגנטי, אבל את ההיריון תיתן אישה אחרת. נדון תכף יהודיה, לא יהודיה, כל מיני נפקמנות הלכתיות, אבל זו אישה אחרת נותנת. ואז עולה כמובן השאלה, מי האמא? עכשיו ברמת העיקרון אנחנו יכולים לחלק את זה לפחות לשלושה שלבים. היינו יכולים להגיד כך, האמא הזאת תורמת הביצית? כלומר, זו שנותנת את הביצית, נגיד, זוג רגיל, זו האמא, היא זו שנותנת את הביצית. יכול להיות, יש עוד שלב, יש שלב ההפריה. אולי בשלב ההפריה אני קובע את האמהות. ואז מתחיל הפוטנציאל של העובר, לפני זה זה ביצית לחוד וזרע לחוד. ברגע שיש את הביצית, אבל אז מי האמא? אולי הרופא. המבחנה, הרי זה לא נמצא, זה נמצא בחוץ. בשלב הזה זה לא נמצא אף אצל האפישה, ההפריה. והשלב הבא, הריון. בסדר? אז יש לנו ביצית, יש לנו הפריה, יש לנו הריון ולידה. לידה והריון זה תמיד אותו דבר, אנחנו לא מצליחים להפריד או לפחות את זה, עוד לא מפרידים, אבל עולה השאלה, מי, באיזה שלב אני קובע את האמהות, את האמהות, מי האמא של האובה? עכשיו אנחנו אנשים שחלטנים, מדעיים, ולכן הנטייה שלנו היא באמת להגיד שמה? הגנטיקה. אני חושב שרוב האנשים יסכימו שהתחושה היא, בוא נאמר, אחרי שאנחנו יודעים מה זה גנטיקה, ויודעים שהתכונות הן כולם תכונות שנמצאות בגנים, אז הביצית בעיני רוב האנשים, וגם בעיני רוב הפוסקים אפשר להגיד, סוברים שהביצית היא הקובעת. זאת אומרת, שבזוג שלא אישה לא יכולה להחזיק הריון, היא צריכה עם פונדקאית, היא האימא. אבל, בהחלט אפשר לבוא ולהסתכל אחרת. לבוא ולהגיד, מה כבר זה, מה הביצית הזו? בסך הכל יש פה ביצית. ביצית מופרד. אז מה? אחר כך הביצית הזו, מכניסים אותה לתוך הרחם, בתוך הצורה, לא משנה כרגע פרוצדורה רפואית, ומתחיל הריון. ממספר קטן של תאים, מגיעים בסופו של דבר לאלף מיליארד תאים. זה סדר גודל של התאים שיש בגוף שלנו, בגוף שלנו. אז מה? ההיריון הזה הוא כלום? ההיריון הזה, התחלת בתא בודד, אז היא נתנה תא בודד, והיא יצרה אלף מיליארד תאים במהלך ההיריון. ואנחנו גם יודעים, ההיריון זה לא, אז מה התפיסה שממשיכה של מה שאמרתי מקודם? ההיריון זה כמו אינקובטו. בוא נאמר היום, כולנו יודעים שכל הזמן יורד הזמן שבו עובר שנולד, פעם לא חלמו בכלל שעובר בשבוע 24-25 ייוולד, יחיה. היום מצליחים. עושים את כל המאמצים כדי להחזיק את העובר הזה בשבוע 25 שנולד, או 24, אני כבר לא יודע בדיוק איפה הגבול היום.
22.
אפילו 22? אוקיי, אז התקדמנו. אז מה יקרה בהמשך? נרד ונרד ונרד, והסבירות גבוהה שנגיע באיזשהו שלב, שחלק גדול מההיריון נצליח לקיים בתוך אינקובטור. ואז בעצם אנחנו מה נגיד? אם אינקובטור מסוגל ליצור את הילד, אז מה זה האישה, אז מה זה ההיריון? אינקובטור חי. בסדר? כלומר, אם אני יכול להחליף את זה במכונה שעושה את זה, אז באמת זה מוריד את הערך של ההיריון. כלומר, לבוא ולהגיד שהאימא היא זו שמגדלת בתוך הבטן של התשעה חודשים, הנה אני יכול לעשות את זה גם במכונה. זו הדעה של מי שסובר, שבאמת הביצית היא זו שאמורה לקבוע. היא הדומיננטית בעובר, ולכן האימא תהיה על שם מי שנותנת את הביצית. ועדיין אנחנו יודעים שהיריון הוא לא דבר כל כך פשוט. אישה, תראו את ההסכמים של פונדקאות שעושים. אז יש הסכמים מה בדיוק מותר לאישה לעשות, מצב רוח שלה ושלא תשתה ושלא זה, וכל מיני דברים שעושים מתוך הנחה שמה? שיש השפעה גם להיריון על העובר. אני לא אומר, רוב התכונות ודאי זה גנטיקה, אבל יש בהחלט דברים שמושפעים. ולכן, בהחלט זה נותן משקל לבוא ולהגיד, לפחות להטיל ספק, ולבוא ולהגיד, גם ההיריון הוא דבר מאוד משמעותי. ולכן, יש דעות שסוברות, שמה שבאמת קובע זה ההיריון. והאימא, כשאני צריך לקבוע מי האימא, תהיה זו שהחזיקה את ההיריון, או זו שילדה בסופו של דבר את הילד, את העובר.
לא תהיה מציאות כזאת.
מה זה?
אחד לא
רוצה
לעשות
מודקה. תראה, בכלל מעשית, בוא נאמר, הגויות שעושות את זה לא מעניין אותם ההלכה. הן יודעות שנותנות... אבל, בסדר, אנחנו כרגע רוצים לדון בנושא הלכתי. יש את הרבה נפקמינות הלכתיות, ולכן השאלה הזו, בסוף נאמר, מי האמא? בוא נעשה ככה. נגיד, אני אקבל את מה שמורדי אומר. ברור שזה בעייתי. אבל לצורך כך, למשל, אני רק אסביר בלי שום קשר להלכה, מקפידים שפונדקאית לא תהיה רווקה. רווקה לא יכולה להיות פונדקאית. כן.
אבל יש שם את ה-3 ו-2, האמא הפונדקאית גם יכולה לקבל שתי
אמאות בהלכה. לא הבנתי. על מה אתה מדבר?
מעט השחן.
ש?
ה-DNA.
נו.
יש את הקטע של הגבר ויש את הגבר של אישה.
כן.
אבל בקטע הזה גם הפונדקאית היא גם
תלוי. לא, הפונדקאית לא נחשבת לתורמת.
גם יש את השילוב של 3 ו-2.
לא מוכר לי, אני לא יודע בדיוק, אבל...
אתה יודע את השאלה הזאת.
כן.
יש השפעה לרוב של אמא, השפעה אפיגנטית על העובר. והאפיגנטיקה של
השפיעה
כאן היא לא
פחות משמעות גנטיקה. אוקיי, אז אתה מדבר עכשיו באמת כמו שאמרנו מקודם, שגם בהיריון עצמו יש משמעות להשפעה. אוקיי, אז אמרתי, אז יותר, פחות, אבל בגדול מי שסובר שהיריון קובע באמת אומר את זה, שיש השפעה ולכן אי אפשר להסתכל רק על הגנטיקה ולהחליט שזה הדבר היחיד שקובע.
שאלה,
כן.
כל הדיון היה על נושא צבאות. עכשיו, זכותך, מה ההלכה או ההלכות,
התפתחות
ההלכה,
תורמת
לנו לדיון.
יד עכשיו,
אז א', אני אגיד לך, כמו כל דבר, יש מחלוקת.
ההלכה מתפתחת.
ואנחנו נדבר תכף על זה. אני אגיד לך כך, חייבים לקבל החלטה בעניין הזה, או פסיקה, ובוא נאמר מהם האפשרויות. בואו נתקדם קצת ובאמת נסביר. מהם האפשרויות שעומדות בפנינו? אפשרות אחת, יש פוסקים. אני אומר פוסקים מכל הכיוונים יש. שסוברים שהביצית קובעת. ואז יוצא באמת ברור מי האמא, חד משמעית. יש פוסקים שסוברים שההיריון קובע. ויש הרבה פוסקים שסוברים שצריך להחמיר, כמו שניהם. כלומר, לבוא ולהגיד, אנחנו באמת לא יכולים לקבוע. יש סברות לפה, יש סברות לפה, תראו, ההלכה בבעיה. משום שאף פוסק לפני 500 שנה, השולחן ארוך, לא התייחס לבעיות שלא היה, זה היה הלכת עד המשיכה, אני לא יודע מה זה היה. זה לא משהו אחד דמיינו אותו. ולכן, בדיוק כמו היום, הרי זה לא שונה ממערכת משפט אחרת. אם עולה היום איזשהו דיון, לא יודע, בינה מלאכותית, אוקיי? נגיד, סתם, שצריך להחליט על זה. שוב, מה, לא כתוב בשום מקום, השופט אהרון ברק לא כתב כלום על הדבר הזה, כי בתקופתו לא היה, אוקיי? אבל מה עושים? מתחילים לחפש תקדימים וכל מיני פסיקים, ומנסים לעשות השוואה להשוואה, ולראות אם זה דומה או לא דומה. אבל בסופו של דבר, בסוגיות האלה, יש באמת עניין של סברות. מה יקבע בסופו של דבר? אז אמרתי, הכי קל זה להחמיר. אבל בוא נראה, בסדר, מה, אני מחמיר, אז מה אכפת לי? מה זה משנה לי מי האמא בסך הכל? אז בוא, ודאי שזה משנה.
גם מהתורה זה משנה.
למה?
שיפור ואבין פירה הוא מי האמא.
אוקיי, אז נכון. אז אתה עלית על הדבר הקל. את מי לכבד? שאלה טובה. על מי לשבת שבעה? על מי יורש? תארו לכם, יושבים האמא של הפונדקאית, יושבים הילדים, ופתאום באמצע השבעה מגיע בחור שאף אחד לא ראה אותו, והוא אומר, תשמעו, אני משתתף איתכם בירושה. אני בעצם אח שלכם. אני הבן של האמא, את הפונדקאית שלי, ואחרי מגיע לי חלק. אלה הבעיות הקלות, אוקיי? זה, מה?
איחוד, אם זה בן ואמא, אחרי זה אולי בעיות איחוד.
אוקיי, אז יש לנו, אז בואו נתחיל עם, בואו נדון באמת בעניינים ההלכתיים. בואו נתחיל עם דבר החמור ביותר, גילוי עריות. אני אמרתי לכם מקודם שיש בעיה, משתדלים לא לקחת פונדקאית רווקה. למה? כי זה בעייתי. רווקה שזה הילד הראשון שלה, יש סיכוי סביר שהיא תתקשר אליו, כי יהיה לה קשה לוותר, וזה ייצור הרבה מאוד בעיות. ולכן, והיו בעיות כאלה, ולכן אומרים, בואו ניקח אישה כבר עם ילדים, היא עושה את זה מכל מיני סיבות, סיבות כלכליות, סיבות של אלטרואיזם. יש נשים שעושות את זה בדיוק כמו שיש כאלה שתורמים כליה, יש כאלה שתורמות הריון, רוצות לעזור לחברה, רוצות לעזור לקוראת משפחה שלא יכולה, והן מוכנות לקחת הריון ולסבול את ההריון כדי שיהיה לה ילדה. אז יש לנו. אז במקרה כזה, תעלה השאלה הראשונה, אז אמרנו שאם אני למשל לא רוצה רווקה, אז האם הפונדקאית שיש לה ילדים, פתאום נולד בן או בת, ועולה השאלה מי האחים שלה. יכול להיות שפתאום הם יכירו, והאם הם יוכלו להתחתן? הבן של הפונדקאית עם האחות שלו. זה תלוי בשאלה מי האמא. אם האמא היא בעלת הביצית, אז הוא יכול להתחתן עם אחותו, שהיא הבת של הפונדקאית, היא לא אחותו. אבל אם נגיד שהפונדקאית היא האמא, אז יש פה בעיה של גילוי עריות. אח ואחות. זו שאלה אולי המשמעותית ביותר מבחינה הלכתית בדבר הזה. לכן אם אנחנו צריכים לפסוק, אז אם אנחנו נפסוק כמו האמא, יוכל להתחתן. אם נפסוק שהאמא היא הפונדקאית, לא יוכל. אבל מהסיבות האלה יש הרבה שמחמירים ואומרים, לא, אבל גם הוא לא יוכל להתחתן עם מי שסובר זה ההיריון קובע, אז הוא יוכל להתחתן עם מי?
אחותו.
עם אחותו של האמא שתנתת את הביצית. כי כאילו אתה יכול להתחתן עם, לא עם אחותך. אז ברור, אז כל השאלה מי האמא קובעת מי בעצם האחים שלך. ולפי זה אתה תקבע. דבר שני, שאולי הבעייתי ביותר, זה הנושא של הגיור. ולמה? גיור. ואני אסביר למה. תראו, אין הרבה פונדקאיות יהודיות. וקשה למצוא. ולכן הרבה פעמים מחפשים גויה שגרה שהיא זקוקה לכסף. מקבלת סכום כסף לא קטן שבמדינות אחרות במזרח אירופה יכולות לסדר אותה יפה מאוד.
אני קיימת חוית חובת גיור, זה לא אומר זה מכריע שבעצם האימהות תקבע על ידי מי שעשה את ההיריון.
לא, אני אומר, זה השאלה. אם תגיד שהאימא היא הפונדקאית והיא גויה, אז הילד צריך לעבור גיור. אבל אם אתה אומר שהפונדקאית היא רק אינקובטור חי והאימא היא תורמת הביצית, אז הילד יהודי, הילד יהודי, והוא לא צריך לעבור גיור. כאן יש הבדל מסוים בין הציבור הדתי ללא דתי. הציבור הדתי יש לו, אוקיי, אז בוא נגיד, אז יש יתרון לכאורה להיות עם פונדקאית יהודיה, נחסוך את הגיור, נכון? מצד שני, יש מחלוקת, יש מעט פוסקים שסוברים שיש פה בעיה אולי של ממזרות, לא נפסק ככה. אבל אני אספר לכם שהתהליך, כל הסיפור הזה התחיל עוד בשנות ה-60. שהייתה חסידת סאטמר, שלא הצליחה, בעלה לא הצליח, היה עקר, והיא על דעת עצמה הלכה וקיבלה תרומת זרע. ואז התעורר ויכוח מאוד מאוד גדול בין הרב פיינשטיין, שאז היה צריך לצדיק לברכה, שאז היה הפוסק הראשי בארצות הברית, והרבי מסאטמר, האם יש פה עניין של ממזרות. כלומר, עצם העובדה שזרע של אדם זר נכנס לאישה נשואה, אז לכאורה יכול להיות פה העובר שנוצר פה כממזר. האם זה כמו אישה, אשת איש ששוכבת עם גבר זר? ברור שהילד אז ממזר? ואז עולתה השאלה, מה בעצם מגדיר את הממזרות? האם הכנסת זרע של אדם זר לאישה נשואה והיווצרות הוולד היא זו שהופכת אותו לממזר, או שרק מעשה ביאה? כלומר, מעשה הביאה הוא זה שקובע. ואם יש תרומת זרע, שאתה עושה הפריה חוץ גופית ומכניס את הביצית המופרית לתוך הרחם, אז אין בעיה. להלכה נפסק, ואין בזה, אין בזה מחלוקת משמעותית. בוא נאמר, הרוב המוחלט סובר שממזרות יהיה רק במידה ויהיה אקט של ביאה, ולא תרומת זרע. אבל, מכיוון שיש פוסקים שבכל זאת מחמירים בזה, או יכולים לעלות שאלות, אז באים ואומרים, מה אני צריך את הצרה הזו? מה אני צריך שהילד שלי יהיה ב-90% מהפוסקים יגידו שהוא יהודי, ו-10% יגידו שהוא ממזר? שאחר כך יהיה לו בעיות להתחתן, יגידו, הילד הזה יתחילו לדבר עליו. לא רוצה. לא רוצה, אני מעדיף במקרה הזה שלא יהיה יהודי. ולכן באמת משפחות דתיות, כדי להימנע מהספק הזה, שהוא גם אם נפסק וגם אם הרוב פוסקים, בכל זאת חוששים קצת, לא רוצים שיצא שם לילד, לוקחים פונדקאית גויה ועושים גיור. יש גיור שנקרא גיור קטינים. זה גיור של ילדים קטנים. בעיקר עושים את זה בפונדקאות, בילדים מאומצים, נגיד לוקחים ילד מאומץ ועושים לו גיור. זה גיור מאוד קל, הקטן, כל עוד הוא קטן, ברגע שהוא גדול הוא כבר צריך לעשות רגיל. אבל הקטן הוא לא מחויב במצוות, ולכן הסיפור של גיור הוא מאוד מאוד פשוט. זה נקרא גיורי קטינים. ובמצב כזה, אבל יש בעיה. גיורי קטינים זה קצת בעיה, זה בעייתי לציבור החילוני. כיוון שדורשים, אומרים, אין בעיה, ילד יהודי הוא צריך לטבול במקווה, בלי יותר מדי שאלות, עושים את זה מאוד מאוד קל. קל מאוד. אבל מה דורשים מההורים? שהוא יגדל כשומר מצוות. ולכן הורים חילוניים שלא מוכנים לוותר על אורח החיים שלהם, יש להם בעיה בדבר הזה. כיוון שאם הם לא מבטיחים ולא זה, הם יכולים להסתבך. כלומר, הם מספרים את הילד שלהם, כן? הם רוצים שהוא יגדל פה כיהודי, אבל הם לא מוכנים לשנות את אורח החיים שלהם. לא, אם הוא קטין והוא נהיה יהודי, והוא חי כיהודי, זהו, הוא בסדר. לא צריך, לא, לא צריך לעבור עוד גיור. הוא לא צריך לעבור, זה גיור קטינים. ולכן הציבור החילוני, מבחינתו עדיף מה? פונדקאית יהודיה. כיוון שאם היא יהודיה, אז אין שום בצורך לגייר. אז לכן לא משנה מה הם עושים. כמו כל יהודי חילוני, הוא יהודי לכל דבר. זה שהוא קיים מצוות. אז יש בדבר הזה גם כן עניין שקשור בתופעה הזו. בכל אופן, אלה השאלות העיקריות, הכבדות, הייתי אומר. אחר כך, כמו שאלתם, נושאים כמו ירושה, כיבודם, פסולדות למשל, על מי אני יכול להעיד, על מי אני לא יכול להעיד. אלה שאלות כבר כמובן יותר פחות משמעותיות, ואפשר להחמיר בהם לשענו לכאן. אבל זה הנושאים ההלכתיים, וכאן עולה השאלה, מה באמת עושים? אז כמו שאמרתי, יש רבנים שמאוד חד משמעית. הרב גורן למשל חד משמעית פסק שהביצית היא הקובעת. רבנים אחרים גם נטו לנושא של הביצית, אבל חששו מהצד השני גם של הרבנים, ולכן הרבה נטו להחמיר. הנטייה היום היא הרב אריאל למשל סובר שכדאי להחמיר בדבר הזה. כלומר, טוב, מה זה אומר? זה אומר שלא התחתן, לא עם האחים האלה ולא עם האחים האלה. זה לא דרישה כל כך זה. זה אומר שיצטרכו גיור לחומרם בכל מקרה, כן? במצב כזה, חוץ אשר עם יהודיה. ולכן הדברים האלה הם ניתנים לפתרון. כלומר, בסך הכל השיטות ההלכתיות זה לא כזה מסובך. אפשר להחמיר ולעשות את שניהם או להחליט לפסוק כמו זה. אבל אמרתי, רוב הדעות שמחמירות הן חוששות בעיקר מהעניין של מה יגידו. כבר, גם אם תפסוק כך או תפסוק כך, אז תמיד יהיו פוסקים שיגידו שזה קצת שונה, ואז כאילו יכולים לבצע בעיות של ייחוס, ממזרות וכדומה, ולכן משתדלים להימנע מזה. אני רוצה עכשיו לפחות להביא בכל זאת על מה מסתמכים. מה הסברות? אז אמרנו סברה אחת עיקרית, האם העיקר התכונות הן מהביצית או מההיריון? ראינו את זה. יש כאלה שמנסים להשוות לזרע. הרי אצל גבר אין הריון. מה קובע את הייחוס של הילד לאבא שלו? הזרע. אז התכונות הגנטיות הן אלה שקובעות. אין דבר אחר אצל האבא. כמובן שאפשר לעשות השוואה, ואז אגיד שגם אצל האמא ככה. כלומר, הייחוס נקבע על פי החומר הגנטי. בין אצל האבא, גם אצל האמא. מצד שני, מי שחולק מה אומר? אצל האבא אין אפשרות. זה לא שיש לו אפשרות ואז אתה מחליט שזה הזרע. בזה זה נגמר, כל הקשר שלו. אבל האמא, הקשר הוא מתחיל בביצית וממשיך בהיריון וממשיך בלידה, ולכן אתה לא יכול לעשות את ההשוואה לאבא. זה אלה שידחו את זה. שימו לב, זה לא כל כך עניין פה הלכתי כרגע איך לפסוק, אבל אני אביא לכם פה כמה דוגמאות. יש הרבה כל מיני דוגמאות שמנסים לעשות מכל מיני סוגיות, גם סוגיות חקלאיות למשל הביאו לתוך העניין הזה. למשל דין חדש, אם הצמח גדל בקרקע אחת ואחר כך העביר אותו לקרקע אחרת, על פי מה אני הולך? האם אני הולך על פי השלב הראשוני או עקרתי אותו והעברתי אותו לאדמה אחרת? גם שם יש דין, אני לא רוצה לעבוד דווקא את הדינים האלה, כי אני רוצה להתרכז יותר בהוכחות של בני אדם ופחות בנושאים האלה. כן, בבקשה. תראה, האבא הוא זה שאם הוא האבא, אז אתה שואל את היחוס, האם הוא נקבע על פי האמא או על פי האבא. אם האמא היא הביצית, אז רגע, אבל הוא תראה, אם הוא צריך לעבור גיור, אז הוא בטוח לא כהן, נכון? זה ברור. לא יודע, לא יודע לענות כרגע מה בדיוק, אבל בעייתי. כלומר, אם אנחנו נחמיר, אז ודאי שהוא יהיה כמו גר, וגר אני לא יכול. בואו נביא עוד כמה סוגיות הלכתיות שמהם מנסים ללמוד. דעה אחת אומרת שלמעשה ברגע שהביצית נעקרה מהאימא, זה מעשה, היא כבר לא שייכת לאימא. אני אשאל אתכם שאלה. נגיד שאיבר, לקחו איבר מאדם שמת ותרמו את המשפחה, תרמו את האיבר למישהו אחר והוא נפטר, למי שייך הלב? האם יקברו אותו אם לכאורה הוא שייך אולי לתורם? אז מה, נפתח את הקבר ונקבור את הלב אצלו? או שאנחנו קוברים את המושתל עם הלב שלו? ברור שלא. כלומר, ברור שהמושתל, אף אחד לא מתחיל להוציא פה איברים ולהעביר אותם, זה ברור. מה, למה? כי אנחנו אומרים שהאיבר, ברגע שהוא יצא, הוא כבר לא שייך אליו. האיבר לא יכול לחיות בפני עצמו. כל המשמעות שלו שהוא שייך למישהו זה כשהוא מתפקד. אבל ברגע שהוא נעקר ממנו, כן? אז הוא בעצם בעבר למישהו אחר, אז הוא כבר חי אצל מישהו אחר. ולכן ברור שאנחנו לא עושים. ואז יכול להגיד אותו דבר גם פה. כל עוד הביצית הייתה אצל האימא, אז זה שלה. אבל ברגע שהביצית כבר יצאה, היא כבר לא קשורה הביצית לאימא המקורית, היא עברה לפונדקאית, ושם היא מתפתחת. אז לכאורה זה יכול להיות הוכחה לכך שדווקא ההיריון הוא זה שקובע, והביצית בעצם כבר שייכת, לא רק ההיריון שייך לפונדקאית, אלא גם הביצית שייכת לה, כמו שאיבר. אז שוב אפשר לחלק, תמיד עם סברות אפשר להגיד לכל כיוון, יש הבדל. לב לבד, אין לו משמעות. מה המשמעות של לב? ברור שאו שהוא בגוף הזה או שהוא בגוף הזה, אז הוא מתפקד שם. ביצית מופרט, ויש פוטנציאל גדול מאוד, היא יכולה להיות אצל כל אחד, יש לה משמעות הרבה יותר גדולה מאשר איבר. איבר לבד הוא חסר משמעות. ביצית לבד יכולה להיות מוקפט, ואחר כך כל אחד יכול להשתמש בה, ולגדל ממנה ילד. אז לכן אני לא יכול לעשות את ההשוואה ולבוא ולהגיד, זה יתנתק מהאימא, אין לו עצמאות. יש לו עצמאות ולכן הוא יכול. זה שוב סברות לפה ולפה.
זה לא עוקר את המהות מהיסוד. הרי כל הסיפור מתחיל בזה שאישה לא יכולה ללדת ילדים, או יותר, והם רוצים ילדים משלהם, ילדים שלהם. אם אתה לוקח את האימהות ומעביר אותה הלאה, אז בעצם כל הנסיבים, כל הרצון הבסיסי שממנו התחלנו בעצם לא קיים.
מוני, ברור שזוג, אף אישה לא תרצה מלכתחילה. רגע, אבל אף אחד לא בוחר את פונדקאות. כל אחת הייתה רוצה ללדת באופן טבעי את הילד שלה. אנחנו נורים פה במצב שעכשיו הזוג הזה צריך להחליט. אני עושה טיפול פוריות, עושה פונדקאות, מוציא איזה 200-300 אלף שקל על הסיפור הזה, זה פחות או יותר הסדר גודל. כן, תראה, אני מבדיל עכשיו, תראה, כך אישה סתם ברחוב. תתחיל לספר לסיפורים על ההלכה, אם את אימא, מה אכפת לה? לא מעניין אותה. אנחנו דנים פה עכשיו בהלכה. זה לא אומר, האישה מרגישה שהוא הילד שלה לכל דבר. כל מי ש... אחד הוא מתעניין, כמה אנשים אנחנו מתעניינים, זוגות דתיים מתעניינו, אבל בסופו של דבר פונדקאות בכל העולם זה די ברור שהאימא עושה הסכם עם פונדקאות. נכון שזה זה אפילו לא פוגע, כי היא מרגישה באמת שהיא תרמה את הביצית, והיא לא מסוגלת להחזיק הריון. אבל זה ברור שזה בדיעבד הכל.
האם
לא הבנת, אתה מכוון שהאישה הפונדקאית תגיד שהיא רוצה את הילד?
לא, העצם זה שאישה תמונה לאיזשהו טכנולוגיה
כן
בעצם זה נשנה את המהות של המשפחה הגרעינית היהודית זכר ונקבה ברא אותם. האם הזכות שלה, אם יש לה לבר זכות ללכת לדרך הזה עדיפה על השינוי שקורה בפועל במהות המשפחה היהודית? זה זכות וזה זכות, שאחד זה דיון כללי מה זה המשפחה היהודית,
כן, תראה, אני הייתי אומר ככה, לא יצויר שמחר אישה מתפנקת, אומרת, אין לי כוח להיריון. אני, יש לי ביצית, אין לי בעיה, אני יכולה, אבל אין לי, מה אני, 9 חודשים, הקריירה, הכל. אז אני באמת מחפשת מודקן, למרות שאני לא צריכה. זה הכיוון שאתה שואל עליו. טוב, לא הגענו לזה, כבר לא חושב שיש מציאות שבה אישה, זה שאלה טובה, אבל אנחנו לא חי, לא, זה לא המציאות, כי רוב האנשים ודאי רוצות ללדת את שלהם ולא רוצות את כל הסיפור הזה בוודאי. שאלה טובה, אבל אנחנו עוסקים פה כרגע בדיעבד. כלומר, אם אתה תגיד לאישה, תשמעי, אולי עדיף לך לא להיות עם ילדים, כי אם תעשי פונדקאית, אז אף אישה לא... אז אנחנו נעזוב כרגע את הדיון הזה, למרות שאני חושב שהוא רלוונטי, אבל לא במקרה שלנו, כי אנחנו עוסקים בזה. בואו נביא עוד הוכחות, לא הוכחות, אלא סברות להוכיח. דוגמה אחת, יש למשל, אחים תאומים, שהורתם שלו בקדושה, זאת אומרת, אישה גויה, הייתה בריון עם זוג תאומים, זוג תאומים כמובן, והתגיירה באמצע ההיריון. וזה נאמר, הורתם שלו בקדושה, אבל לידתם הייתה בקדושה. כאן באמת אפשר לבחון את השאלה הזאת. מה הלכה במקרה הזה? נגיד, הרי אתם יודעים, בוא נדבר על מציאות רגילה, שני אחים, או אח ואחות, שגויים, שהחליטו להתגייר, מבחינה הלכתית מותר להם להתחתן, לקיים יחסים. זה, הילד שיוולד לא יהיה ממזר. אני לא הייתי ממליץ להם, כי הבעיות הגנטיות של שני אחים הם כמובן קיימות, בלי קשר לגויים ויהודים, אבל בבחינה הלכתית אין בעיה. אין ייחוס לגוי. ברגע שגוי הופך ליהודי, לא מעניין אותי אח שלו, אין לו אחים, אין לו אבא ואמא, כל הנושא הזה ירד. כל הדיון הוא רק אם אתה יהודי. מה, מה? לא, בלי קשר לתינוק. כן, בסדר. עכשיו זה הסיפור פה שאנחנו דנים בו. התינוק, עכשיו נולדו שני תינוקות. אח ואחות, בוא נגיד. האם מותר להם להתחתן? לכאורה, זה תלוי בשאלה, מתי, האם זה היה, כלומר, מתי נקבע הייחוס שלהם? לכאורה, אם אני אומר, שההלכה אומרת, שאחים תאומים שהורתם שלא בקדושה ולידתם בקדושה, חייבים משום אשת אח, כלומר, הם לא יכולים, הם צריכים להתייחס אחד אל השני כמו אחים, זאת אומרת, שבעצם מה זה אומר לנו? שמה קובע את האימהות? הלידה. כי מה היה פה? הם התחילו כגויים, הפכו ליהודים, נולדו, אני מתייחס אליהם כיהודים. למרות שכאילו הביצית התחילה כגויה. אז מכאן לכאורה הוכחה לכך שדווקא ההיריון הוא זה שקובע. בשעת הלידה הם היו יהודים? אז הם אחים. והם לא יכולים, הם צריכים לשמור אחד כמו יהודים. יוצא שבעצם מתי קבענו שהם יהודים? בשעת ההיריון, בשעת הלידה נגיד. ואז יוצא לכאורה שזו הוכחה לטובת העניין הזה. יש עוד סוגיה דומה בעניין הזה. כתוב שטבילה מעוברת שהתגיירה, טבילה כזו מועילה לבלד. כלומר, סוגיה אחרת, שאומרת שדווקא ממנה משמע הפוך, שדווקא החלק הגנטי הוא זה שקובע. מדוע? כי כתוב שאם העובר היה בתוך הבטן והיא טבלה, אז גם זה מועיל לעובר. כלומר, מה הוא לא צריך? הוא לא צריך לטבול. אבל אז עולה השאלה, למה בכלל שיטבול? אם אני אומר, כמו שאמרנו מקודם, שהלידה הופכת אותו ליהודי, אז למה הוא צריך לטבול בכלל? משמע, שאם אני אומר, תשמע, הוא צריך לטבול, אבל בגלל שהוא בתוך האמא, אז זה כאילו עולה טבילה גם לא. זה לכאורה מוכיח שמה? שדווקא הגנטיקה קובעת, הביצית קובעת, ולא, זה כאילו סותר, שתי סוגיות שלכאורה סותרות אחת את השנייה, ולכן אפשר לקחת הוכחה מכאן ומכאן. אנחנו צריכים כבר לקראת סיום, אז אני אביא דברי אחד, מה?
המקרה של
גילה ויוסף. אז רציתי, זה המקרה מדברי אגדה. נסיים בדברי אגדה. למרות שהפוסקים לא אוהבים לקחת דברי אגדה, ניסים, כל מיני סיפורים, ולהכיח מהם הוכחות. סוגיות הלכתיות, כמו שראינו, זה אפשר יותר לדון. זה תקדים שאפשר בהחלט להשיג ממנו איזה מסקנה. מה הסיפור של המדרש? אז יש את בגמרא בברכות מופיע, שלמעשה דינה בת לאה, ואנחנו יודעים שהיא כמובן בת לאה, הייתה למעשה זכר בתחילת ההיריון. ולאה, אם ככה, אם באמת זה היה ממשיך, אז לאה היו לה שבעה בנים, נכון? ולא דינה, ורחל הייתה נשארת עם ילד בן אחד. לאה ריחמה על רחל, אמרה, יכול להיות שרחל תהיה פחות מהשפחות? להשפחות היו כמה בנים. טוב שיש פה רק בנים, כדי שאנחנו לא נרגיש פה, אבל רק בנים נחשבו. אז להשפחות היו שני בנים, ואם לאה הייתה לו, אם הבן שנולד אצלה היה נשאר בן, ויש 12, אי אפשר לי יותר מזה, אז שבעה בנים היו ללאה, והיה לרחל נשאר בן אחד, היא הייתה עוד אפילו פחות ממי, מהשפחות. אז לאה התפללה, כדי שלא יהיה מצב כזה, ואז מה שקרה, שהעובר כן, הפך לנקבה, וכך היה, ואומר המרשה, שבתחילה דינה הייתה ברחמה של רחל, הוא ממשיך את הסיפור, ויוסף היה ברחמה של לאה, והתוצאה שהתחלף. היה נס והתחלף. דינה עברה ללאה, נשארה עם שישה בנים, והבן שהיה אצל לאה עבר לרחל, וככה נוצרו שני בנים. מה הוכחה מפה? הם התחילו הרי כאצל לאה ואצל רחל, כן? ואז אם בסדר, עושים החלפות, אבל תכלס מה שקובע זה לכאורה השלב הראשון, ההפריה. אז היה צריך להישאר במצב הזה. ועכשיו, מה אנחנו אומרים? אז זה מצב, כן? ככה גם משמע בתורגום יונתן בן עוזיאל על העניין, וזה לכאורה מצב שהוא זה לפונדקאות. כי יש לנו פה בעצם שני שלבים. התחיל ההיריון אצל מישהי, הביצית נגיד, וזה עבר בסוף. והלידה הייתה אצל מישהי אחרת. שיש הפרדה בין בעלת הביצית ליולדת, המשמע מכאן שהלידה קובעת. כי יוסף אנחנו משייכים אותו, אם הוא התחיל אצל לאה ועבר לרחל, אז הוא קרוי על שמה, אנחנו יודעים שיוסף הוא הבן של רחל. ודינה שהתחילה אצל
רחל,
אצל רחל ועברה דרך נס ללאה, היא הבת של דינה. אז לכאורה מה זה מוכיח לנו? שההיריון קובע. בסוף מי שילדה זה מה שקובע לנו, ולא איך זה התחיל אלא איך זה נגמר. לא הביצית קובעת אלא זה מה שקובע. מצד שני אפשר להוכיח הפוך, הרי כתוב, כן, אפשר להוכיח הפוך, הרי כתוב ששמעון נשא את דינה. עכשיו אם הוא נשא את דינה, הרי אחותו מהם, ולכן אנחנו לא יכולים להוכיח מכאן, אז אומרים, איך יכול להיות להתחתן עם אחותו? אלא שהיא לא אחותו. כי למה? כי התחילה אצל מי? אצל רחל. מה שאתה אומר, שמה שחשוב זה לא מי ילד אותה, אלא מי התחיל את ההיריון. קיצור, מאותה אגדה, אפשר להוכיח לפה, אפשר להוכיח לפה. תראו, זה לא הוכחות החזקות, אבל אתם רואים שאפילו מזה קשה מאוד להוכיח, ואני אסיים בגמרה אחת שאומרת כך, כן, בגמרה בנידה אומרת, אמו מזרעת אודם, שממנו אור ובשר ושערות ושחור שבעין, ואבא דברים אחרים. מכאן אפשר להסיק מסקנה שהגנטיקה קובעת, כי כל הדברים האלה שהאימא קובעת או אבא קובע, זה כמובן דברים גנטיים ולא דברים שמשתנים בתוך ההיריון. למסקנה, אנחנו נסיים, העסק מסובך. מרוב הפוסקים סוברים באמת שבעניין הזה צריך להחמיר. אתם יודעים שיש גם אפשרות להגיד שאין לו בכלל אימא. לא אלינו את זה, אבל אמרתי, אם נגיד שרגע הפריה הוא הקובע, ואיפה נעשה רגע הפריה? במרפאה של אחד הרופאים שמטפל. אז לכאורה אין לנו אימא. הילד הזה יהיה בלי אימא. אבל, קיצור, אתם רואים שהעסק מסובך, יש הוכחות, כמו שאתם רואים, לא כאלה חזקות, ובסופו של דבר זה באמת מסוג הדברים שהפוסקים פוסקים לפי התחושה, לא אגיד תחושה, אבל אתה לא יכול להוכיח את זה באמת מאיזה גמרות או מזה, וגם על כל כמעט הוכחה שיש לנו כאן, אנחנו יכולים למצוא הוכחה הפוכה מהסוגיה, לכן בסופו של דבר, אז או שמחמירים, כי באמת לא יודעים, או שהנטייה באופן טבעי לפסוק יותר לכיוון הגנטיקה, וככה זה גם דרך העולם שאף אחד לא מתייחס לפונדקאית, האתיקה הכללית, או הדורק היהודית, כאימא וסף. טוב, תודה רבה לכם. תודה.